הדר בן ציון מוצפי, שלום לך.
שלום וברכה, שבת שלום וברך לכם, למאזינים כולם.
תודה, תודה כבוד הרב. אנחנו ברשותך נפתח את השעה שלנו עם מאזינים ראשונים, בבקשה.
הלו.
שלום.
הלו. שלום עליכם מורנו ורבנו.
כן.
קודם כל רציתי להגיד לרב יישר כוח על הספרים והשיעורים ומה שאנחנו מתחזקים. תודה רבה על הכל. הרב, רציתי לשאול שאלה אחת ושניים יקרה ושני שאלות קטרות. א', אם אני קורא שני מקרא אחרי הצהריים, הרי אני רוצה לשים תפילין, יש בזה בעיה? אני זכור לי משהו כזה.
אתה שואל לגבי יום שישי.
יום שישי.
יש, הרבנו הארי לא כתב על זה. ויש לנו כלל בקבלה, דבר שרבנו הארי לא חייבה את דעתו, לא מתווכחים עליו. נכון שכך כתבו עיין בשיבת ציון. הבאנו את המקורות. יש מהמקובלים שכתבו, אחרי רבנו הארי, שכתבו שלא, כיוון שיש הארת שבת. אבל להגיד שיש, שזה אסור, אנחנו לא יכולים. אבל בכל זאת, היו נוהגים בבית אל באמת, שבצהריים היו חולצים את התפילין. כיוון שמתחילה הארת שבת, וזה לא פחות מאחרי ראש חודש, אחרי תפילת מוסף. לכן ראוי לא להניח תפילין אז. ברוך תהיה.
הרב, רק שאלו מקווה, אם מי שטבע במקווה.
כן.
האם שהוא טבע, הוא אמר לי, אסור לגעת באחרים, ברגע שאתה נוגע במישהו אחר, יורד לך, אמרתי לו, זה נראה לי לא נכון.
יש שטויות קשקשים. אנשים מקשקשים מוצאים מהראש דמיונות. כל טוב, ברוך תהיה.
תודה, תודה, ישר כוח. שוב מזכירים, בבקשה, שאלה אחת לכל מאזין. בבקשה, מאזינים נוספים. כן, בבקשה.
הלו.
כן, שלום.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום, ברוך.
תודה, ישר כוח, הלך לאורייתא. רצית רק לפני השאלה, בשבוע שעבר עלה מאזין בקשר לאבלות בתוך השנה על ההורים. הוא שאל לגבי בגדים, האם מותר לקנות, והרב אמר שלא. האם הנושא שאחרי החג רק בגד לבן אסור, או שבכלל אסור כל השנה?
אתה צודק בהחלט שעיקר האיסור זה בגד לבן. נכון. אבל השאר בגדים, השאלה, אם הוא זקוק לכך או לא זקוק לכך. כי האמת, המנהג היה, בעיקר אצל עדות המזרח וגם אצל האשכנזים, שלא היו מחדשים בגדים במשך שנה שלמה. למה? היו מסתפקים בבגדים שיש להם, אם זה שבתות, חגים וימי חול. אבל היום העולם השתנה. מאז שסין פרצה לתחום הכלכלי והתחילה להפיץ כל מיני בגדים, אז מייבאים, אז אדם מחליף כל שבועיים או כל חודש או כל חודשיים, מחליף בגדים, בפרט אנשים. אז אי אפשר לומר שזה אסור, לא רצוי, אנחנו נהגנו תמיד להיזהר על אב ואם שלא לחדש בגדים בשנה ראשונה, וכך לימדו אותנו גם כן, כך נהגו רבותינו, אבל מבחינה הלכתית עיקר האיסור זה בגדי לבן, נכון, ברוך תהיה.
תודה, תודה. ישר כוח, ואנחנו נמשיך עם מסרונים. שואלים מאזינים, הרב, האם צריך לעשות הפסק אחרי הלא של תרצח, תנף וכו', או שצריך, או שמותר לומר את זה בבת אחת?
צריך, עושים הפסק. למה? יש, כתבו שהזוהר שואל את השאלה הזאת. שאתה אומר לא תרצח, לא תנף, לא תגנוב, כאילו מותר. לא, אבל תרצח, עשה שלום. אומר הזוהר שאם לא היה כך, אז רגע, קודם כל אני אקדים ואומר, למה עושים כך? כיוון שאנחנו כל דיברה אומרים אותה כפסוק בפני עצמה. זו הסיבה של טעם העליון. תראה, שים לב שאנוכי השם אלוהיך, שרוצים לומר שמצרים את העבדים, זה פסוק אחד. אבל לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, זה כמה פסוקים. ואת כולם אנחנו קוראים בבת אחת עם סוף פסוק אחד בלבד. כך בשבת, כך לגבי כבית אביך ואת אמך וכו'. לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב, זה, כל זה פסוק אחד. אבל אנחנו מפסיקים אותו כי אנחנו רוצים להדגיש זו דיברה בפני עצמה. אז הזוהר שואל, למה הוא אומר לא? אז הוא אומר, אם לא היה כתוב כך, הייתי אומר שאסור גם לבית דין להרוג מי שהתחייב מיתה. אז וכן רודף שרודף אחרי השני לרצוח, או רוצח שמתחיל להשתולל בדרכים עם אקדח טעון, אז היה עשוי להרוג אותו. ככה התורה אמרה, לא, יש מקרים שכן מותר לי. וכן הוא אמר, מה זה לא תנאף? זה חלילה שלא יבוא ולא יהיה, שאדם נפטר בלי בנים, אז אשתו נופלת לאיבום אצל אחיו. וכן לא תגנוב, שלרב מותר לגנוב את דעת תלמידו, בזה שישנה את ההלכה וישאל אותו, ואז יתפוס אם התלמיד קלט את העניין או לא קלט העניין. זאת אומרת, אפשר ללכת בעקיפין, גנבת דעת. וכן על זה הדרך. אז אם כן נמצא שכן אנחנו מפסיקים, כי אני עושה זה כמו תרחה, סוף פסוק. יש על זה עוד, הגאון יעבץ כתב עוד כמה עניינים בזה. יש במסכת בבא בתרא, שם הגמרא אומרת, סימן עמלק. וכולם תמהים מה הסימן של עמלק. אלא זה ראשי תיבות, ערב, מלווה, לווה, קבלן. זה לגבי הלוואה בריבית. אז הגמרא שם עשתה את הסימן. שאלו למה הסימן הזה? כדי לומר שאת זה מותר למחוק. אז את זה מותר לי למחוק. את התורה אסור לי למחוק דבר תורה. אבל שמו של עמלק ושמו של המן וכן צוררי ישראל מותר למחוק אותם. אז זה הגאון יעבד שם יריך בזה גם. ובהזדמנות נדבר על זה בלי נדר.
תודה, תודה, ישר כוח הרב. מאזינים נוספים, בבקשה.
שלום הרב, רציתי לשאול, בחור ישיבה רגל, מתי אתה יכול להישאר, אני אתה יכול להתחתן?
מה? בחור ישיבה? תראה, זה תלוי כל ישיבה והמסגרת שלה. אנחנו לא יכולים להגיד, לומר הלכה אחת לכולם. תלוי אם זה מפריע לו או לא מפריע לו. מה מצב המשפחתי שלו, ההורים וכו', והיכולת. אבל בוודאי שלפי ההלכה לא יעבור את גיל 24. זה הלכה. זאת אומרת, נכון שהגמרא אומרת שעד גיל 20 יושב הקדוש ברוך הוא מצפה, אחר כך אומר תיפחנה עצמותיו, זה מדובר בסתם אדם. אבל בבן תורה שעוסק בלימוד וראשו ורובו בתוך הלימוד, כך כתבו האחרונים, שאפשר יכול להפליג גם לגיל 22 ו-23, אבל תמיד המקובל בישיבה, מה מקובל שם ומה ראשי הישיבה מבקשים, כדי שהאדם יתעסק בלימוד התורה, כי צריך לזכור שעיקר ידע של התורה זה כשאדם בחור ולא כשאדם נשוי. ברוך תהיה.
תודה, תודה, ישר כוח. נעבור למאזינים נוספים, בבקשה.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום וברך.
תזכה לגאולה.
אמן. וכן כל עם ישראל.
אמן. השאלה, כתוב בתהילים שהכסיל משאיר את הכספו לאחרים, אם זה מדובר גם לילדים שלא אומרים קדיש על ההורים שלהם.
לא הבנתי. מה
חסוק בתהילים? על שאומר שהכסיל משאיר את הכספו לאחרים.
נכון, נכון. כן.
האם זה, על מי זה מדובר? אם זה גם ילדים שלא אומרים קדיש על ההורים שלהם?
על ילדים שלא הולכים בדרך התורה. בוא נגיד באופן כללי. יש בגמרא על רשת הקיש שכשנפטר הניח קבה דמוריקה. קו של קורקום. זאת אומרת קילו 300 בערך. קילו 300 גרם של קרקום. קרי הנפשה עזבו לאחרים חלם. אז זה מידת חסידות. לא שעד כדי כך. הכוונה שאדם ישאיר, אבל ישאיר דברים, לא יעסוק כל הזמן בלצבור ממון ונכסים בעולם הזה, אלא יצבור מצוות ומעשים טובים. וגם כל כספרי המוסר כתבו, שלא ימתין שהבנים שלו אחר כך יעשו מצוות בשבילו. לא. יעשה הוא בעצמו. כל עוד הוא חי, יעשה את שלו, כי זה שייך לו. ברוך תהיה.
תודה, תודה, רב ישר כוח. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום.
שלום, שלום.
בטו בשבט, כשאוכלים פירות, טו בשבט, פירות ארץ ישראל. האם זה מנהג או מצווה?
זה מנהג, אין בזה, זה לא מצווה ולא זה, זה מנהג שנהגו. בעיקר זה התחיל, אפילו רבנו ארי לא כתב על זה שום מילה, לא כתב על זה. אחרי הארי התחילו חכמי הקבלה, אם זה רבי אברהם אזולאי ואחרים, שכתבו על עניין של ט"ו בשבט, שמתחילים, שאוכלים כל מיני פירות, וכתבו גם על ענייני הפירות, שיש סוגים שונים של פירות, שלוש סוגים. וכנגד העולמות, בריאה, יצירה, עשייה. יש פירות שנאכלים כמות שהם, כמו ענבים וכדומה. יש פירות שיש בהם גרעינים, כמו מישמיש ושזפים וכדומה. ויש פירות שיש להם קליפה קשה שאני צריך לשבר אותה, זה בעולם העשייה, כמו האגוזים והשקדים למיניהם. אז יש לזה רמזים, אבל לא שיש איזה חובה או עניין לאכול בט"ו בשבט. אני לא יודע גם כמה מצווה, אבל זה מנהג. מנהג טוב. תודה רבה.
תודה לך רב, ישר כוח. נעבור לעוד מסרונים. שואלים האם מותר להכין קרח בשבת?
להכין קרח בשבת, דנו בזה כבר עוד בזמן פלא פלאים, לפני 150 שנה, רבנו חיים פלאצ'י, הוא כותב שכן, לגבי גלידה וכדומה, היו עושים גלידה, וקוראים לזה דוז דנדרמה, והיו לוקחים שני כלים, אחד בתוך השני, כלי גדול וכלי קטן, בכלי הקטן היה איזה גלגל שמסתובב, ושם שמים את החלב, או את מיני הפירות, רסק הפירות שהיו רוצים להגליד אותו, ובאמצע, בין שני הכלים, הם מביאים קרח. מעניין מאיפה היה להם אז קרח, כנראה מארצות הקרות או מכל מיני מקומות, והיו מגלגלים את זה, הוא דן שם לגבי אם בשבת מותר, ביום טוב התירו, אבל בשבת אסור, אבל לגבי הקפאה במקפיא, שלא אני עושה בידיים, אלא אני מכניס מים כדי שיהיה לי קוביות קרח לכל מיני שימושים שאני אצטרך להשתמש בשבת, מותר, אין בזה שום בעיה.
תודה, תודה רב. נעבור אל מאזינים, בבקשה.
שלום.
שלום, שלום.
שלום ושבת שלום. שאלתי, האם ניחום אבלים בטלפון נחשב למצווה? המשפחה פשוט מבקשת בהודעה אם אפשר לנחם בטלפון.
היום זה נהוג כך לעשות, שלא יבוא ולא יהיה, לרשום מספר טלפון, לקבל נחומין. אז נוהגים בזה, אבל זה לא עצם המצווה, כי בעצם המצווה אנחנו רואים גם בפוסקים וגם בחכמי הקבלה, שההליכה והיגיעה שאדם הולך מחטט את רגליו לבקר חולים ולהמדין לנחם אבלים, יש עניין בהליכה עצמה. אז ודאי שעיקר המצווה זה ההופעה האישית, אבל לפעמים יש סיבות, אם סיבות בריאות או מגפה וכדומה, לא עלינו, אז יש מקום לומר שדרך טלפון אפשר יהיה לעשות כן. אותה שאלה נשאלה לגבי ביקור חולים דרך הטלפון, כן?
תודה. תודה, תודה, ישר כוח. נעבור אל מסרונים הרב, שואל מאזין וכותב שביום שני יש לו מבחן גדול, מקצוע שהוא לא קודש, האם מותר לו ללמוד בשבת?
מה שלא קודש לא ילמד בשבת. יש לו את מוצאי שבת ארוך מאוד, ויש לא חסר זמן מוצאי שבת, יכול ללמוד 8 שעות מצאת השבת עד ועד בכלל. יש די זמן, די זמן. בשבת יהיה קודש ללימודי תורה. תודה.
תודה, תודה, ישר כוח. עוד, כן, מאזינים, בבקשה.
שלום, שלום, תודה.
שלום, שלום.
נשאל, כשלומדים דברים כתובים, על איזה פירוש הרב ממליץ ללמוד?
סליחה, מה השאלה?
כשלומדים דברים כתובים.
כן.
איזה פירוש הכי מקובל ללמוד?
הרב חידה בספרו שם הגדולים מביא שעל תהילים ילמד רד"ק, ויש ספרי נביאים הוא כתב רלב"ג, והשאר מצודת דוד. האמת שכך נהגו בזמנו, היו לומדים גם בישיבת תורת יוסף, היינו לומדים בשיעורים היותר צעירים, היינו לומדים נביא עם רב, אז היינו לומדים מצודת דוד, בעיקר. תהילים ללמוד עם רד"ק זה דבר פלא פלאים. הרב חידה שמה נעשה איזה סימן שיזכור מה לומדים ומתי ואיפה. אז זה פחות או יותר, מי שאין לו רד"ק על תהילים, אז שילמד מצודת דוד וכדומה. תודה רבה.
תודה, תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום עליכם, כבוד הרב.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, כבוד הרב, אדם שיש לו שתי שמות, האם הוא צריך להגיד בסוף תפילת 18 שתי פסוקים של שתי השמות?
נכון, נכון. ככה הוא, כן.
ואם יש שם אחד רק שהוא משתמשים בו בדרך כלל?
אז תראה, זה, בוא נגיד לך, זה כביש עוקף יריחו. זה תחבולות. כדי להשתיק את השני או את השלישי או את הסבא או את הדוד, אז קוראים עוד שם. לפעמים יש שלוש שמות, ונשים או הו, יש ארבע, חמש שמות לכל אישה. אז זה לא ראוי. ראוי לקרוא שם אחד שאותו מזהים אותו. ככה היה אצל אברהם, אבינו, ככה אבות. השבטים, לא ראינו של השבטים יש שתי שמות. וכן כל התנאים והאמוראים, לא ראינו, שום תנה ואמורה לא היה לו, לא היו לו שתי שמות. הנודע ביהודה כותב שכל השתי שמות זה היה, התחיל כאשר לא עלינו האדם היה חולה והיו מוסיפים לו שם. אבל אדם אחי לא. לכן ראוי לקרוא בשם אחד מראש, לא לקרוא שתי שמות. תודה רבה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב, ונעבור לעוד מאזינים, בבקשה.
שלום, שלום הרב.
שלום, שלום.
רציתי לשאול, אני שר בשבת אשת חיל, אני שר לאשתי. ומישהו אמר לי שזה אסור לעשות את זה, כי זה צריך לשיר דווקא כי זה שיר, זה שיר לשכינה, זה לא שיר לאישה.
נכון,
זה
נכון.
זה משמח את אשתי שאני שר את זה, וזה בעיה באמת לחבר לאישה.
תראה, לשיר, כולם, אני לא יודע מה זה לשיר, אומרים את הפרק הזה. כולם אומרים. אז אם האישה חושבת שזה עליה, אז היא עליה, לא נורא. הרי היה שזה לא עליה מערב פסח. בליל פסח אין אשת חיל, רק אם זה חל בשבת. אז והעבודה הכי קשה של האישה זה לפני פסח, כמה חודשים לפני כן היא כבר מתחילה את העבודה. אבל בכל זאת, נו, אז יש כאלה גם מצביעים עליה וכדומה, נו, מנהגים שונים שאנשים המציאו ורצו לפייס או רצו אני יודע מה להתחנף וכדומה. אבל איסור, אני לא יודע אם יש בזה, אבל צריך לדעת שעיקרה בשביל הנשמה יתרה שבאה אלינו בשבת, והיא נקראת אשת חיל. ברוך תהיה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב. נעבור אליהם מסרונים. שואל מאזין, האם בחור שלומד בישיבה ליטאית, אבל מתפלל בנוסח עדות המזרח, יכול לעלות שליח ציבור בנוסח אשכנז?
לא, זה לא טוב. אנחנו תמיד מייעצים להם לא לעלות באופן, בשום אופן להיות שליח ציבור, תנאי שבמה נפשך אתה לא בסדר. אם הוא יתפלל כנוסח ספרדי, הוא משנה ממנהג המקום. ואם הוא יתפלל בנוסח אשכנזי, הוא משנה מנהגי אבותם, ואל תטוש תורת אמך. לכן, הטוב ביותר שימנע מלענות בחור ספרדי בישיבה אשכנזית.
תודה, תודה רב. מאזינים, בבקשה.
שלום
לכבוד
הרב.
שלום.
שלום. יש לי שאלה,
מתפלל
בשחית במניין, ובכל פעם מתנוקד את אמרה,
אני שומע אותך עם הד ובכלל לא צלול. אם אתה יכול לשפר, דבר דרך ההפך כסת או באיזה צורה. כן, מה יש עם המניין?
כן, שומעים אותי?
מה עם המניין?
כן, אני בפסוקי דזמרה בתפילה מישהו תמיד אומר קדיש שהוא כאילו לא חלק מהתפילה, ו השאלה אם זה משהו
שתקין. מה הפירוש אומר קדיש? איפה הוא אומר קדיש? לא הבנתי.
הוא לא חלק מהמניין.
הוא לא מהמתפללים, אתה מתכוון. לא מהמתפללים. והוא בא ואומר קדיש.
קדיש.
מתי הוא אומר? איפה הוא אומר? אני צריך כל דבר לשאול אותך. איפה הוא אומר?
בפסוקי
דזמרה. מה זה פסוקי דזמרה? איפה?
בין הפסוקים.
מה זה בין הפסוקים? איזה פסוק? תן לי דוגמה.
אוקיי, באחרי אשר בזכר, עוצרים, ואז הוא אומר...
מה פתאום? באמצע, הרי ברוך שאמר?
כן, אבל כן, בגלל זה אני מתפלא.
למה? כי לא אמרו קדיש לפני כן?
כי לא אמרו קדיש לפני כן.
אתה יודע כמה שאלות אני צריך לשאול אותך כדי לענות לך תשובה אחת. בסדר. הרב חידה כתב, זה מובא גם בספרו ברכי יוסף, וגם הוא הביא את זה בעבודת הקודש, שהקדיש הזה הוא מתיקוני התפילה, ולא שייך ליתומים, ולא שייך לאבלים בכלל. הקדיש על ישראל שלפני הודו. והרב חידה כותב שאם לא הספיקו להגיד לפני הודו, כיוון שלא היה מניין, והמניין הגיע אחרי ברוך שאמר, כל עוד ולא אמרו ויברך דוד, אפשר לומר קדיש. אחרי שהתחילו ויברך דוד, גמרנו. אז יש קדיש השתבח. תודה רבה.
תודה, תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום וברכה, לערב שבת שלום.
שלום וברכה.
רציתי לשאול, למדתי השבוע בסימן ריש ב' באורח חיים לעניין מים ששרה בהם פירות, אז רציתי לשאול, יש שימורים שיש בהם אפרסקים או אננס, מי ששותה את המים שלהם לבד, לא עם הזה, כאילו בנפרד מהפירות, הוא מברך עליהם שהכל או את הברכה של העץ והאדמה?
יש בזה מחלוקת, מספק ברכות העקר, מברכים שהכל. להלכה שהכל. הוא הדין לגבי מרק ירקות. דעת השולחן ארוך שיברך על המרק לבד, צח, מרק צח, הוא סינן אותו, מברך עליו שהכל. סליחה, דעת מרן, בורא פרי האדמה. אבל אנחנו מברכים על זה שהכל, כיוון שיש מחלוקת בזה. וספק ברכות להקל.
תודה, תודה, יישר כוח. נעבור אל מסרון הרב, שואלים האם כותבים אותם מאזינים שהם נוהגים לומר בכל שבת מזמור לתודה, האם זה מותר?
לא, לא אומרים מזמור לתודה, ודאי שלא. אני יכול לומר מזמור לתודה בתור קריאת תהילים, זה כן. או בין תפילה לתפילה, אבל לא אחרי ברוך שאמר.
תודה. עוד מאזין או מאזינה לפני ההפסקה, בבקשה.
כן, שלום. שלום כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
מדבר דוד מנתניה. יש לנו בשנתיים האלה של הקורונה דבר טוב מאוד שיש שידורים בשידור חי של התפילות בכל מיני תחנות. והם עושים עבודת קודש לגבי אנשים שבאמת כן. מתקשים להגיע לבית הכנסת.
השאלה
היא שיש שליחי ציבור שיש להם שיבושים בתפילה, בהגייה, בתפילה, בקפיצות
נכון,
שלא
נכון.
שומעים אותם.
וקוראים בתורה מה איתם? בקריאת שמה מה איתה?
בכל אלה יש להם שיבושים, אני יכול לכתוב חוברת.
מסכים איתך, זה לוקה, אדוני, אני יותר ממך קיצוני בנושא הזה. זה לוקה בחסר בגדול, בכל המקומות.
השאלה שלי, אני רציתי לכתוב את החוברת כזאת של שיבושים נפוצים.
מה זה יעזור? זה כמו אותו ציפור שהחליט לייבש את הים. לא, אתה לא תוכל לעצור את הסחף הזה. זה מתחיל בתלמודי תורה. זה מתחיל מגיל אפס, מגיל גן, מגיל שאנשים מעתיקים את שפת הרחוב. הנה היום גם, אפילו יסלחו לי, גם בתחנות רשמיות, פעם היו מקפידים, היה מומחים ללשון ומומחים לדיבור והיגוי נכון. היום אין כבר היגוי נכון, די. התייאשנו כבר, צעקנו על זה וזה לא עוזר. יעזור השם.
אמן.
תודה.
תודה, תודה רב. ברשותך נעשה הפסקה. כאן מורשת מקבלים שבת עם הרב בן ציון מוצפי, ואנחנו שווים מההפסקה ברשותך הרב, ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום, כבוד הרב, סליחה. אריכות ימים שונים בעזרת השם, בריאות איתנה. לב שמח, שמח וכל הישועות בעזרת השם.
כן, מה השאלה?
אני רוצה לשאול שאלה. אני אישה מבוגרת, בת 67. ואני כאילו אני באשפוז בית, כאילו כמו שיקום בית.
כן.
אז כאילו הרופא צריך לבוא אליי ומטפל בי בבית, והאחות לוקחת לי בדיקות דם כל הבית.
ברור, זה ברור. כן, מה השאלה?
מי שמטפל בי זה רופא. ואני ביקשתי שאני רוצה רופא, כי זה לא מהו שגבר יבוא. אז אמרו לי שאין רופא בדבר הזה, בשיקום הזה. האם מותר לי עוד להמשיך לטפל איתו?
מותר. אם אתם לא לבד והדלת לא נעולה, אין איסור ייחוד ויהיה מותר.
תודה, תודה, ישר כוח, רפואה שלמה. נמשיך עם מאזינים נוספים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שלום, שבת שלום.
רציתי לשאול לגבי חזן שמתפלל 18 בתיבה ופוסע שלושת הצעדים אחורנית, מתי הוא מתקדם קדימה? שבהשם שפתי תפתח, או שהוא צריך להמתין לקדושה עם שאר הקהל ומתקדם?
הוא צריך מיד שהוא אומר, כמו שאני עומד עמידה, כמו כל יחיד ויחיד שמתפלל, אותו דין יש לשליח ציבור שהוא חוזר חזרה. אז כמו שכל יחיד ויחיד שמתפלל, הוא מראש עומד במקום שצריך לעמוד ואומר השם שפתי תפתח את כל העמידה, כך גם השליח ציבור כשהוא אומר בכל רם, אין בשחרית, אין במנחה, את חזרת השץ, הוא חוזר למקומו ומתחיל השם שפתי תפתח. ברוך תהיה.
תודה, תודה, ישר כוח הרב. נמשיך עם מסרונים ברשותך. שואל מאזין, מה הברכה ללחוך מקמח חיטה, ברכה ראשונה ואחריה, והאם צריך להפריש חלה?
האמת שיש בזה ויכוח מה מברכים על לחוך. על פניו זה נראה בחת המוציא. אני לא יודע, יש כאלה שאומרים שזה מזונות, כי הלחוך הוא רך מאוד. הם טוענים שבגלל שבלילתו רכה, אבל מה עם בלילתו רכה? קובע עליו סעודה. זה לחם ממש, ויש כאלה אוכלים את זה גם בשבת, לכתחילה. אז אני לא רוצה להיכנס לוויכוח, אבל אני יודעתי, זה ברכת המוציא. תודה.
תודה. והפרשת חלה רב?
הפרשת חלה כמובן. לא, הפרשת חלה כאן תהיה לנו בעיה, כי הוא יפריש חלה רק אחרי שהוא יופה את הנחוך. אבל לפני אפיית הנחוך, לא. כי אי אפשר, לא שייך להגיד על זה עיסה, כדי להפריש חלה.
תודה, ישר כוח הרב. ונמשיך ברשותך עם מאזינים, בבקשה.
ערב שבת שלום.
שבת שלום.
קודם כל בריאות איתנה ועריכות ימים לכבוד הרב וכל הצוות.
אמן.
רציתי לשאול בקשר לפרשת הקודמת ובשלח, משה רבנו מבקש מיהושע בעצם להילחם בעמלק, ובסוף הפעלול, בסופו של דבר יהושע מחליש אותם, בעצם לא מחסל אותם, כאשר הקודש ברוך הוא בשלב יותר מאוחר אומר למחוק את הזכר עמלק. איך זה מסתדר כבוד הרב?
קודם כל לא כל העמלקים היו שם באותה מלחמה. כך שאנחנו לא יכול אז החלוש יהושע הכוונה הוא החליש, הוא התחיל במלחמה, אז לכן הוא התחיל בזה, אבל לפחות הוא החליש את השר שם למעלה, את עמלק ואת עמו, לכן אמר עמלק ואת עמו, כלומר השר שלו למעלה וגם את העם פה למטה. אבל לחסל אותם ראית שלא הצלחנו, אף אחד לא הצליח, גם יואב בן צוריה עם כל העוצמה שלו הגיע עד דמשק ולא הצליח, אבל בסוף הם ימחו בעזרת השם, ועל זה אנחנו אומרים יש מרבה מברך, צריך לכוון בזה הרבה, ואז לא יהיה עוד את המלך מעולם ונזכה לגאולה השלמה. תודה.
אמן, תודה. מאזינים נוספים, בבקשה. כן, בבקשה.
הלו,
שלום.
שלום הרב, שאלה לגבי פקידת הלבנה.
כן.
האם אפשר להגיד אותה אחרי 3 ימים בזמן שיש לנו עננים, ו... אם מותר לקצר את הזמן לאחרי 7 ימים, נגיד שהוא אחרי 3 ימים.
תראה, חכמי הקבלה כתבו, וכך פסק גם מרן השולחן ערוך, שאנחנו מברכים אחרי מלות 7 ימים, וברוך השם, אלפי שנים עשו כך והצליחו תמיד, גם בלילות מעוננים, גם בימים סגרירים, גם באזורים קוטביים, ששם הצליחו בכל זאת לברך על הירח, על הלבנה. אני זוכר שהייתי ילד שהיה סיפור שבסוריה, שהייתה לא בקשר, תמיד לא בקשר, היא עוינת את ישראל. היו שם יהודים יקרים מאוד, קהילה יהודית, והם לא הצליחו לברך. בלילה האחרונה הם שכרו מטוס ועלו מעל העננים וברכו. אז יש תמיד את האפשרויות שהקדוש ברוך הוא נותן בכל מיני מקומות כן לברך. אז לא צריך לדאוג, ובלבד שאדם ישים לב ויזכור, יעשה לעצמו תזכורת לברך מחאת הלבנה. ברוך תהיה.
תודה, תודה לך הרב, ונמשיך ברשותך עם מסרונים. שואל מאזין, האם מותר להחזיר מגירה של ארון במקרה והתפרקה למקומה בשבת כמובן?
מגירה של ארון שיצאה ממקומה, היום יש למגירות האלה מין תפיסה אוטומטית כזאת שהיא נעצרת, ואם היא יצאה מהמקום והוא מחזיר אותה, אין בזה בונה וסותר. אלא מה, אולי יש כאלה שהתעקשו לומר, כיוון שהארון הוא ארון קיר, אז זה מחובר לכותל וזה נקרא בונה וסותר בבניין, אבל על פניו זה לא נראה שיש כאן איזה בעיה. יכול להחזיר, בפרט אם זה מפריע לו, ויכולים להתעכל שם, בפרט בלילה, או כל מיני מצבים שזה לא הכי נעים, אז אפשר יהיה להחזיר. כן.
תודה, תודה לך הרב. מזינים, בבקשה.
שלום הרב.
שלום, שלום.
בא לי בתוך ה-30, ואנחנו מחתנים בן. וזה כאילו הוא 3 שבועות מהאבלות של אחותו, ואנחנו מחתנים בן. אחות של בעלי נפטרה.
כן, כן.
ובעלי הוא אח שלה, הוא בתוך ה-30. איך אנחנו מתנהגים בחתונה? איך בעלי צריך להתנהג בחתונה?
אתם, שאר בני המשפחה, אין לכם שום בעיה. לגבי בעלך, אז הוא יכול להשתתף, כיוון שהוא אבא של החתן, הוא יכול להשתתף, הוא אפילו הוא צריך כן להשתתף. אז הוא משתתף רגיל, אלא מה, ריקודים ומחולות, אז יש כאלה שמתאפקים ויש כאלה שלא. גם אם הוא קצת רקד או שמח, זה לא עבירה, כיוון שהוא אביו של החתן. אבל השאר הקרובים, זאת איתם הבעיה. הקרובים שהם הבנים של הנפטרת או שאר האחים. שאר האחים שהם לא אבא של החתן. בעלך, בגלל שהוא אבא של החתן, מותר לו. אבל שאר קרובים יש צד שיגבילו את עצמם לא להיות בשעת התזמורת ולא להיות בסעודה, וזה יש שאלת חכם. כדאי שיעשו שאלת חכם שיורה להם מה לעשות. תודה רבה.
תודה, תודה, יישר כוח. עוד מאזינים, בבקשה.
שבת שלום, כבוד הרב.
שבת שלום.
הרב, רציתי לשאול האם יהיה מותר בשבת לחתוך נייר טואלט?
ודאי שלא. זה מחתך, הרי יש מקופקף שם. ואתה תולש...
בשינוי אפשר?
לפי... מה זה בשינוי? אתה תולש איפה שהקווים. אם אתה תולש לא איפה שהקווים, אז זה קוריאה, וקוריאה כלאחר יד יכול להיות שיהיה מותר. זה צורך בפרט דבר שהוא כבוד הבריות, אז יש מקום להקל. אבל לכתחילה תמיד אדם ייזהר להכין לו נערות תלושים מראש. יש, ברוך השם, היום השוק מוצף בדברים האלה, אז אפשר להשיג. אין שום בעיה. מי שחכם עיניו בראשו, מראש יכין לעצמו. ברוך תהיה.
תודה, ישר כוח. הרב, עוד מסרון לגבי בחור ספרדי שלומד בישיבה אשכנזית, לגבי תחנון. איך הוא אמור לנהוג?
אז יש את לגבי התחנון, הוא אומר הכל רגיל כמו ספרדי. אבל השאלה היא כזאת, שאם כולם יושבים והוא עומד, אומר את הוידוי, אז זה אסור. לא יהיה אדם עומד בין היושבים. וכן לא יהיה יושב בין העומדים. כשכולם עומדים הוא צריך לעמוד, כשכולם יושבים הוא צריך לשבת, ולא להיות שונה מכולם. אבל יש אבל אחד גדול, שכאשר יש כמה וכמה שכן עומדים, ולאו דווקא ספרדים, או שבני אשכנז שהם מעריכים בתפילה, או כל מסיבות אחרות שאין להם מקום ישיבה וכדומה, אז הוא כן רשאי לעמוד, אבל לא יקה על החזה, כי זה נראה, זה בגלוי הוא עושה נגד המנהג של המקום, אלא בלי להקות על החזה, יאמר את הוידוי ואת כל מה שצריך, וישב מתי שאומר את הפרקים של התחנונים לדוד אליך וכדומה. אז אני חוזר, אם יש חלק שעומדים, אז מותר לו לעמוד, אבל אם כולם יושבים, הוא יעשה מה שכולם עושים.
תודה, תודה לך הרב, ונמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה.
שלום.
שלום, שלום.
רציתי לשאול בשם אמי, היא שואלת אם נשים צריכות לעשות תיקון שובבים.
לא, לא צריך, לא שמענו ולא ראינו מימינו שאישה אומרת תיקון שובבים.
תודה רבה.
כל טוב.
תודה, תודה, נמשיך עם עוד מאזינים, בבקשה. כן, בבקשה, מאזינים נוספים.
בגדול
יותר?
כן, אנחנו מצליחים לשמוע.
לא, ברעש השם.
טוב, אנחנו, כן. נבקש, כמו שפתחנו, בבקשה, מאזינים שלנו קו השידור, בבקשה לשמור על, על האיכות של השידור, בבקשה למצוא מקום שקט. הרב, נמשיך ברשותכם מסרונים, שואלים האם יש מקום שמופיע הסגולה לקנות חלקה לאריכות ימים, האם יש מקור לעניין הזה?
יש מקור, זה מסורת כזו הייתה בירושלים, ידוע, כבר 400 שנה, שהאבא של החתן היה קונה לזוג, זוג קברים בהר הזיתים, היה מכין להם סגולה לאריכות ימים וגם להצלחה בחיים. אז היו כאלה שהיו מכינים ויש כאלה שהיו מקפידים. אז כל אחד יעשה כפי מנהגו. יש מנהג כזה. ברוכים תהיו.
אמן, תודה. עוד מאזינים, בבקשה.
שלום, כבוד הרב.
שלום.
רציתי לשאול. אני רוצה לעבודה מוקדם בבוקר.
אתה יכול בלי רעש, אני לא שומע אותך, צלצולים באוזניים.
אני אומר, אני רוצה לעבודה מוקדם בבוקר.
יותר גרוע אני, יותר גרוע.
בוא ננסה עוד פעם אחת, בבקשה.
אני רוצה לעבודה מוקדם בבוקר.
כן.
ואין לי זמן להתפלל, אין לי, במיוחד עכשיו שאני עד מאוחר, אין לי זמן להתפלל במניין. אז יש לי אפשרות, יש עושים שידור חי ב, פה במורשת, יש כל בוקר בין 5-6 תפילה. אפילו שהנץ עכשיו הוא ב-5.5.
מצוין,
מצוין. אפילו שזה שעה לפני הנץ.
כן, תתפלל איתם. מצוין.
בסדר.
תקובל ברצון. כל טוב.
רק נזכיר שהתפילה הזו היא הקלטה. אנחנו לא מעבירים את זה בשידור או משהו, זה הקלטה של תפילת שחרית.
זה הקלטה.
כן.
הקלטה זה משהו אחר כבר, טוב.
טוב, נמשיך עם עוד מאזינים, כן, בבקשה.
הלו.
שלום.
שלום, כבוד הרב, יש לי שאלה. האם מותר לבן אדם שהוא נשוי, הוא פרוד, לחיות עם אישה אחרת?
חס ושלום. שאלות כאלה קודם כל לא מעלים לשידור, אבל ודאי שזה אסור. תודה.
תודה. נמשיך עם מסרונים הרב, שואלים האם מותר לאדם לקפל לחברות, הטלית והתפילין.
מותר, רק יש כאלה שמקפידים, שלא ייקח מישהו אחר את הטלית. יש משני סיבות, יש כל מיני שחוששים משום איזה סיבה שחלילה. שלא יקרה לו איזה משהו, ויש כאלה משום שהוא רוצה לטרוח בעצמו במצווה. ראוי שהוא בעצמו יקפל. אבל אם הוא אדם מכובד או מבוגר שקשה עליו הטיפול, ומישהו אחר מקפל, אין בזה שום חשש. יש סיבה. תודה.
תודה, תודה רב, ונמשיך עם מאזינים, בבקשה.
שלום לכם. שלום, שלום כבוד הרב. השאלה שלי היא כזאת בקשר לביתיה בפרעה וציפורה. אם אני לא טועה, יש איזה מדרש שהם לא נולדו להם כילדים, אלא מצאו אותם בשדה.
מי ומי?
ציפורה ובתיה.
מה פתאום? אין דבר כזה. הם ודאי, בתיה הייתה ביתו של פרעה, וציפורה הייתה ביתו של יתרו. התורה בפירוש מכריזה על כך. וכהן לדיין שבע בנות, ותבונה ותדלנה. ולמדוע זה, אספתם את האיש, כראין לו ויוכל לחם. וכן עושה הדרך. לא יודע, כן. ברוכים תהיו.
תודה. עוד מאזין או מאזינה, בבקשה.
הלו?
כן. שלום.
ערב שבת שלום, כבוד הרב.
כן, בבקשה.
רציתי לשאול, שמעתי מהרב שלי שיש גאולה להשאיר יין בשבת פרשת בשלח, ולהוציא אותו בשבת פרשת יתרו לסגולה לזיכרון.
אני לא שמעתי דבר כזה. סגולה לזיכרון, שמעתי שצריך לחזור על הלימוד פעם ושתיים ושלוש, ואז זוכרים את הלימוד. ברוכים תהיו.
תודה, תודה, ונמשיך עם עוד מסרון הרב. שואלים אז הנה, האם כאשר עושים קידוש על יין לבן, צריך להוסיף שלוש מזיגות של מים?
זה לא משנה איזה יין, וגם מצענבים, אם תלוי לפי הקבלה או לפי הפשט. לפי הפשט יכול להיות שלא. וגם לפי הפשט אין מקום למזיגה, כיוון שכל הטעם של המזיגה, שהיין היה חזק. אז זה יין של זמנם היה חזק מאוד, אז היו רואים להראות שבח הארץ, כמו שהגמרא אומרת. אבל לפי הקבלה כבר ידוע מה שכתב הרב מעבר יבוק, שיש סוד בשלוש טיפות של מים לשים, להניח בתוך הכוס של הקידוש. אז לכן אנחנו מקפידים כן לעשות, גם אם זה מיץ ענבים, גם אם זה יין לבן וכל צבע שיהיה. תודה.
עוד שאלה רב מאזין או מאזינה שקיבלו שמן זית מגוי, האם אפשר להדליק איתו נרות שבת?
שמן זית של גוי מותר, להדליק נרות שבת גם כן מותר.
הרב בן ציון מוצפי, הגענו לסיומה של השעה שלנו. תודה רבה שהיית איתנו.
תודה רבה לכם, תודה רבה לרשת מורשת ולצוות, לך ולכל הציבור כולו, שהשכמנו על ידם, שמענו הרבה דברים יפים, ושתהיה שבת שלום, שבת עם מתן תורה, שנקבל את התורה ונעשה ונשמע, ונזכה לקיים אותה ולהנחיל אותה לבנינו ולבנינו אחרינו עד סוף כל הדורות, ונזכה לגאולה השלמה שתבוא במהרה בימינו, אמן. שבת שלום וצורות טובות לכולם, ועם חיים טובים, ושהמגפה תעצר במהרה, יהי רצון.
אמן.
הזכו ואימצו.
אמן, אמן. תודה לך, כבוד הרב.